ברשות המר הדאטרה, הרב ויצן, הרב אבינר, מוריי ורבותיי, אמינו לי, אני מודה ומתוודה, אחרי שאני יושב כאן ושומע, הספקתי לשמוע את הרב זפרני, את הרב יעקב שמעון, באמת, אני אומר מכל הלב, מה אני יכול להוסיף? ובכל זאת, אומר כמה דברים. ואני מבקש לפתוח בפסוק מקהלת. הפסוק אומר, כי הולך האדם אל בית עולמו, וסבדו בשוק הסובדים. יש מי שהולך אל בית עולמו, ורק משפחתו אבלה עליו, כי הוא דאג רק למשפחתו. לאחרים לא חסר דבר, ועל מה יבכו, על מה יתאבלו, על מה יספדו? אבל כי הולך האדם אל בית עולמו, ואדם הוא מי שדואג לא רק למשפחתו. אדם זה מי שאכפת לו גם אחרים, אז הוא חסר גם לאחרים, אחרים אבלים עליו, וסבדו בשוק הסובדים. זה אמור לגבי כל אדם ואדם. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כי הולך האדם אל בית עולמו. גדול שבגדולים, ענק שבענקים, שכל חייו לא היו לעצמו, אלא היו לעם ישראל, שכל כולו כאב את מצוקותיו של עם ישראל, דאג לצרכיו של עם ישראל, וסבבו בשוק הסובדים. מי לא מרגיש חסר? אני אומר, היה מספיק להסתכל על הלוויה. איזה לוויה? ואני מדבר לא רק מבחינת עוצמת האנשים, 100,000, 200,000, כאילו זה דבר ככה, זה נשפח. אני אומר, אבל מי לא היה שם? ראית מכל החוגים. ראית את עמך ישראל, באו מכל מקום. ראית איך שזה נוגע לכולם. כולם מרגישים חסר. חשת ממש, וסבבו בשוק הסובדים. גם אלה שנשאו את כאבם בדממה ולא אמרו דבר, אבל עלו לירושלים, וירושלים הייתה פקוקה עד למבואות העיר. ועכשיו, ההזכרות בכל רחבי הארץ, זה נעשה כל כך טבעי. אילו היו לי יותר ערבים, כל ערב, אני זוכר כשהרב אליהו זכר צדיק לברכה הפסיק להיות רב ראשי. התקיימה אסיפה גדולה תחת הכותרת של ויום טוב היה עושה כשיצא מן הקודש בשלום. ככה הייתה הכותרת גדולה בבית הכנסת, והיו הרבה אנשים ביקשו גם ממני לומר משהו. אמרתי, אני זוכר את זה כמו היום, אמרתי, לגבי הרב אליהו, לא השתנה דבר? הוא לא יצא מן הקודש? הוא לא פסק להיות ראשון לציון ולא רב ראשי? הוא היה ראשון לציון ורב ראשי לפני שהוא נבחר לתפקידו, והוא ממשיך להיות ראשון לציון ורב ראשי. לא התפקיד הפך אותו לגדול. הוא היה ענק, וזכינו, אני חייב להגיד לא תמיד כך, אבל זכינו, ובגלל גדלותו, ומתוך גדלותו הוא הגיע לתפקיד. אנחנו בתקופה שלנו, במציאות שלנו, חזרנו לתקופת הגאונים. כל אחד הוא גאון. יש כאלה שלא מסתפקים בתואר גאון, צריך להוסיף עוד. אבל הרב אליהו היה גאון אמיתי. אני זוכר שכשהייתי צריך להציג אותו, פשוט לא מצאתי מילים בפי. המילים היחידות שהייתי תמיד נוהג לומר, שר התורה! הוא היה שר התורה האמיתי! הוא שלט בתורה על כל חלקיה, על כל רבדיה, על כל מכמניה. באמת, ללא שום הגזמה. כל מקום, בכל שאלה ששאלת אותו, בכל תחום מתחומי התורה, הוא ענה במקום. ענה במקום בבהירות שאין כדוגמתה. זה היה פוסק מובהק שמזכיר את הפוסקים מן הדורות הקודמים. וידע לדבר עם כל אחד, מתלמידי חכמים גדולים עד ליהודים פשוטים, כל אחד בשפתו. אני לא יכול לשכוח את החוויה, גם אחרי שהוא נבחר להיות רב ראשי, הוא המשיך להשיב לשאלות של יחידים שבאו אליו לשאול שאלות. לכאורה, עכשיו הוא כבר לא יכול, הוא בתפקיד, הוא לא מסוגל, הוא עסוק מאוד, אבל הוא המשיך פעמיים בשבוע לקבל בביתו אנשים שבאו לשאול בשאלותיהם האישיות. וזה היה מדהים לראות, באמת, אני בשבילי זאת הייתה חוויה, כל פעם שהגעתי ראיתי את התור שעומד שם, והוא היה נוהג לקבל את כולם, היה גומר עם כולם בבוקר, וכל אחד ואחד נכנס אליו ויצא במאור פנים. אני לא יודע מה שהוא שאל, לא יודע מה, איזה תשובה הוא קיבל, אבל כל אחד יצא כשהוא שבע רצון במאור פנים. שרה היה שם דבר. השאלות שהיו באים, האנשים שהיו באים לשאול אותו מדי יום ביומו. כש אלישע הנביא ראה את רבו אליהו עולה השמיימה, הוא זעק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. אני חושב שיש לזה כזאת משמעות. מצד אחד, רכב ישראל ופרשיו. המנהיג של כלל ישראל. ומצד שני, אבי אבי. ההתייחסות האישית. בדיוק כך היה הרב אליהו זכר צדיק לברכה. רכב ישראל ופרשיו. עסק בהנהגת כלל ישראל. בשאלות הגדולות ביותר, המסובכות ביותר. מצד שני, אבי אבי, ההתייחסות האישית לכל אחד ואחד. באמת ההתייחסות האישית בצורה האישית ביותר, הלבבית ביותר. הייתה לו, אני חייב להגיד, מתנת שמיים אדירה של פיקחות בלתי רגילה. פיקחות בלתי רגילה וחוכמת חיים אדירה שיכול היה לייעץ בעניינים המסובכים ביותר ולמצוא דרך להדריך גם בדברים קשים, למצוא מוצא מכל מיני דברים שהם קשים ומסובכים. אגב, אני זוכר, אני לא יודע לספר סיפורים, אבל אני זוכר שפעם סיפר לי שהיה באחד מביקוריו באמריקה, אז באו אליו אנשים לקבל ברכות. בא אליו זוג לקבל ברכה, והוא התברר לו שמדובר בבחור יהודי, ולא עלינו, היא גויה. היא נוצרית פרוטסטנטית. באו לבקש ממנו ברכה לנשואיהם. אז הוא, עזרא אליהו, כך סיפר, הוא עצם את עיניו, הרים את ראשו, מסתכל לשמיים, ואמר לה, הוא לא מתאים לך. הוא לא מתאים לך. טוב, יצאו החוצה, אז היא אמרה לו, יהודי מלוכלך, אפילו הצ'יב רבי שלך אומר שאני עולה עליך. והיא עזבה אותו. בא האבא שלו, האבא של הבחור, בא לרב, ואמר לו, הבן שלי בוכה כל הזמן. אמר לו הרב, מה אני יכול לעשות? כך אמרו בשמיים. מה אני יכול לעשות? כך אמרו בשמיים. ישב שם אחד הרבנים, אחרי שאבי יצא, שאל, אבל מה אתה אומר לו? כך אמרו בשמיים. מה אמרו מכך בשמיים? כאילו, מה, עבדת עליו? אמר הרב אליהו, אני לא מבין. הגמרא אומרת, ש-40 יום לפני שהוולד נולד, מכריזים בשמיים, בת פלוני לפלוני. אז מה אתה רוצה להגיד? הכריזו בשמיים שהגויה הזאת היא צריכה להיות, היא הזיווג שלו? ודאי לא הכריזו כך בשמיים. כך אמרו בשמיים, היא לא הזיווג שלו. הרב אליהו זיכרונו לברכה, פסק לכלל ישראל, מתוך ההיבט של כלל ישראל, לכל העדות בכלל ישראל, כשהוא היה בקי בכל המנהגים של כולם. אני רוצה לציין שהוא לקח, הוא אגב אמר, הוא אחר כך עשה את זה בעצמו, הוא דיבר איתי על זה, הייתי אומר, 10 שנים מקודם, הוא לקח את הקיצור שולחן ארוך של רב שלמה גנצפריד, ושם הוא כתב את ההערות שלו על ההבחנה לגבי, איפה יש הבחנה לגבי הנהגות של ספרדים. ואני חושב שהיה בזה מסר גדול, להראות יש הלכה של עם ישראל, יש דברים מסוימים שיש הבחנה, אלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך. אבל יש עם אחד, ויש הלכה אחת. ובדברים מסוימים יש הבחנות. עוד דבר שאני ודאי לא יכול שלא לומר, היו בליבו שלוש אהבות אדירות, שהן כולן אהבה אחת. אהבת השם, אהבת ישראל, ואהבת ארץ ישראל. כמובן אהבת השם כוללת אהבת התורה, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל. והיחס שלו לארץ ישראל, וזה ודאי צריך להדגיש, זה לא הרב אליהו היה ימין, אז הוא התייחס כך לארץ ישראל. זאת הייתה עמדתו הפוליטית, הרי כיום כך מדברים, כיום זה נוסח הדיבור. אהבת ארץ ישראל של הרב אליהו נובעת מאהבת השם, נובעת מתוך תורה. ארץ ישראל היא תורה, ארץ ישראל היא קדושה, ארץ ישראל היא הלכה. מכאן היחס המיוחד שלו להתיישבות בכלל ולמתיישבים, וכבר הדברים הוזכרו מקודם, אבל אני מוצא לנכון להדגיש את זה. אגב, הרי הוא נסע לכל מקום. תגידו לי, לאן לא הגיע רב אליהו? זה יאומן בכלל? עם כל העיסוקים שלו, לאן הוא לא הגיע? איזה יישובים, כשהיה איזה אירוע או משהו, הוא לא הגיע. היה מוכן לחטט את רגליו, לנסוע לכל מקום. וכמובן, שהוא היה מצר בצרתה של ההתיישבות, ושמח בשמחתה, וביתו היה פתוח להנהגת המתיישבים, ולדיון בכל הבעיות שקיימות, ועסק ככל יכולתו לסייע. חוץ מהדברים ששמענו פה, הדברים הנסתרים של בית הדין, אבל הדברים הגלויים בניגלה. הגמרא אומרת, מהי בנאים? אומרת הגמרא, אלו תלמידי חכמים שעוסקים בבניינו של עולם כל ימיהם. אלה הבנאים האמיתיים. הרב אליהו זכר צדיק לברכה, הוא היה מן הבנאים הגדולים ביותר של העולם האמיתי. הוא בנה את העולם האמיתי, היה מן הבנאים שבנו את העולם האמיתי. ויש עוד דבר שאני לפחות מגיש צורך להזכיר אותו. אני הרגשתי אותו. זה השנתיים האחרונות שהרב אליהו סבל לא מעט, היה מאושפז, לא היה פעיל, ואז אני זכרתי את הגמרא בכתובות שמספרת על אחריתו של רבי, אחריתו של רבי יהודה הנשיא. מספרת הגמרא שאותו יום שרבי הוציא את נשמתו, גזרו חכמים תענית והם התפללו. והעוזרת בבית רבי, כנראה הייתה אישה מיוחדת, היא אמרה, אני רואה שיש מאבק בין עליונים ותחתונים. היא רצון שיקופו התחתונים את העליונים. כך היא אמרה. אבל פתאום ראתה איך שרבי מצטער, אז היא שינתה את טעמה, האישה, ואמרה, היא רצון שיקופו עליונים את התחתונים. ראתה שרבי מצטער. אבל החכמים לא הפסיקו להתפלל. הם המשיכו בתפילתם. מה עשתה אותה אישה? לקחה קד, עלתה למעלה, לקומה השנייה, זרקה את הקד לתוך בית המדרש. וכשהיה הבום למטה באותה שנייה, הפסיקו את התפילה, ואז עלתה נשמתו של רבי למרום. כך מספר את הגמרא. חשבתי לי, ריבונו של עולם, מה קרה? איך זה שחכמים בכל זאת המשיכו להתפלל? הרי גם הם ידעו שרבי מצטער. הם ראו שרבי הוא לא פעיל. שרבי מרותק למיטתו. למה הם המשיכו להתפלל? אלא הם ידעו את האמת. יש הבדל. יש הבדל. איזה עולם זה? עולם עם רבי או עולם בלי רבי? זה עולם אחר. זה לא אותו עולם. יש הבדל. העולם עם הרב אליהו, גם כשהוא במיטה, גם כשהוא בבית חולים, לעולם בלי הרב אליהו. אני אגיד רק עוד דבר אחד, ובזה אני אסיים. אני רוצה להגיד, מוריי ורבותיי, נוצר חלל מאין כמוהו. ואני חושב שהמטרה של ההזכרה זה לא רק לשמוע על הרב אליהו, אלא המטרה היא להתעורר במה אנחנו משתדלים לפחות למלא את החלל. כל אחד ואחד צריך לצאת מכאן עם איזו החלטה שהוא מקבל על עצמו במשהו למלא את החלל. בין אם זה בלימוד תורה, בין אם זה בטיפוח של מידות טובות, בין אם זה במעשה חסד, בין אם זה באהבת ישראל, בין אם זה באהבת ארץ ישראל. כל אחד צריך לקבל על עצמו במשהו למלא את החלל. אבל יישאר חלל. אבל אנחנו צריכים להשתדל עד כמה שאפשר למלא את החלל ולהמשיך בבניינו של כלל ישראל.